גלי צהל עם מה שקורה מחר. עם חוקרות וחוקרים על מחקרים. עורך ומגיש רמי שני.
שלום לכם, מה שקורה מחר, המגזין המדעי של גלי צהל שמוקלט בתוך המעבדות ובשדות המחקר. פרק 168 ובו מחקר הבוחן את היכולת של יצירות אומנות מהמאה ה-15 לסייע בחינוך רגשי. נשמע על עדכון מבנים בים כדי שיהיו טובים לכל מי שבסביבתם, וגם על החוויה השלילית שהופכת למחאה חברתית רחבה ולפעמים גם אלימה. הנה הכותרות עם מעגל החיים מתוך מלך האריות של אלטון ג'ון שמנגן לאורוצ'ס. סיפורי דקמרון כסדרה מצוירת.
דרך אומנות אני רוצה להבין איך יצירות אומנות השפיעו על, על החינוך של אנשי האצולה באותה תקופה.
הפיכת מבנים בים למסבירי פנים לשוכני המצולה.
השאלה היא איך לוקח מבנה קיים שכבר ממש מתפקד ומשנה אותו כך שהוא ייתן פונקציות ביולוגיות נוספות על מה שיש לו, מבלי לפגוע בתפקוד שלו.
וגם כיצד מתפתחות מחאות חברתיות.
אני מחפש את אותן מחאות שהן יותר, כמו שאמרת, גדולות, יותר משמעותיות ויותר עוצמתיות, יותר אלה שהתפתחו עד לכדי התנגשות, התנגשות אלימה.
דוקטור דפנה ניסים, שלום לך. את מהמחלקה לאומנויות בקמפוס האילתי של אוניברסיטת בן גוריון בנגב, והמחקר שלך לא כל כך טיפוסי למה שאני מראיין בדרך כלל, או יותר עוסק במחקר התנהגותי, נדמה לי.
תרבותי.
כן. מטבע הדברים,
תרבות, כן.
מטבע הדברים, חיברת את הדרך שבה השפיעה היצירה של דקמרון, דרך מי הצייר, פיליפ?
לא, הציירים אפילו לא בטוחים מבדיוק הציירים.
כלומר, זה ציירים שונים.
זה עבור, כן, זה עבור. דוקס בורגונדי, שהיה נסיך למשפחת ולואה, איש מאוד מאוד חשוב.
הוא גם השפיע הרבה מאוד על התקופה שלו.
בוודאי השפיע, וגם היה פטרון גדול של אומנויות, אז נשארו הרבה יצירות שהוא הזמין. ואפשר ממש לדבר ככה על התרבות של האצולה דרך הדברים שהוא הזמין אותם.
ואם עוד מילה אחת על היצירות של דקמרון, הוא בעצם כתב את הסדרות להכרות הבית המשועממות של התקופה
נכון,
הזאת.
נכון.
כלומר, הוא תיאר את החיים כפי שהם, נתן להם כמובן ביטוי הרבה יותר עוצמתי מבחינת רגשות, כן. שהיום משתמשים בהם בטלנובלות בצורה מאוד אחד לאחד.
נכון.
אוקיי, שאלת המחקר שלך, מה הייתה?
בעצם, לפני שאני אגיד את שאלת המחקר, אני כן רוצה קצת לשים אותה באיזשהו הקשר.
אוקיי.
זאת אומרת, המחקר שלי הוא מחקר שהוא נוגע בכמה דיסציפלינות, ולכן מבחינתי גם הוא היה מורכב להגיע אליו ולעשות אותו. אני חוקרת אומנות, אני היסטוריונית של אומנות, אבל דרך האומנות אני רוצה להבין איך יצירות אומנות השפיעו על, על החינוך של אנשי האצולה באותה תקופה. זאת אומרת, כי בוא נאמר, כמו שהיום, יש לנו רשתות חברתיות, יש לנו טלוויזיה, והתרבות החזותית כל כך נמצאת בחיים שלנו, ומשפיעה עלינו אפילו בלי שנהיה מודעים למידת ההשפעה שלה, גם אז. התרבות החזותית שלהם, אם זה בתוך כתבי יד או בתוך פסלים שהיו בבתים שלהם, ציורי קיר וכולי, בעצם היצירות האלה שיקפו נורמות חברתיות וגם גרמו לאנשים להיענות לאותן נורמות חברתיות. זאת אומרת, שאם אני מוצאת בציור איזשהו אלמנט או איזשהו
מרכיב חזותי שמצביע על התנהלות מסוימת.
על התנהלות, אז אני צריכה לשאול את עצמי למה ולאיזה מטרה.
את לוקחת, פה צריך לבדוק את המקורות למחקר הזה, כי אוקיי, דקמרון זה המאה ה-14.
סוף המאה ה-14,
סוף המאה ה-14.
השלישי, כן.
הציירים שאנחנו מדברים עליהם, זאת אומרת, פיליפ הטוב, שאת קוראת לו, הוא בסביבות המאה ה-15,
המאה ה-16. אמצע המאה ה-15, היצירה הזאת נוצרה 70 שנה אחרי
שהיא נכתבה בכלל.
בוקאצ'ו כתב את הדקמרון באיטלקית.
וזה בעצם, כן, וזה בעצם עדיין לא ברמה של דפוס כזה שאפשר לייצר ממנו הפצה.
נכון.
זאת אומרת, את צריכה, כשאם את עושה, אני מניח שהמחקר נעשה על בסיס של סקירה ספרותית, נכון?
גם.
או שזהו, אז כן. עוד מה?
אז איך עושים את זה? איך עושים מחקר כזה?
כן, בדיוק.
אוקיי, אז אני, עכשיו באמת אני ככה יותר אתמקד בעניין עצמו. הספר דקמרון מתורגם לצרפתית, נוצר כעותק יחיד עבור הדוקס שאני מספרת לך עליו, ובאמת נסעתי לצרפת, לפריז, בעזרת מלגה של הקרן לעידוד מדעי הרוח, ISF,
כן. אוקיי.
ושם ראיתי את הספר. זאת אומרת, שם יכולתי לקחת את הספר בידיים, מכיוון שהם יודעים שאני חוקרת, נתנו לי אותו בצורה בטוחה, לדפדף בספר, ספר מאוד מאוד גדול ועבה, ולעבור ציור ציור דף דף, ולראות מה מופיע שם.
את הצלחת להבין את מה שכתוב שם?
כן.
אחרי התרגום מאיטלקית לצרפתית?
כן, אני קוראת צרפתית עתיקה. זו הצרפתית של המאה ה-15. אז יש שם את הסיפורים, מתורגמים.
אני מכיר כמה דיפלומטים שהיו מזמינים אותך לשרת אותם, אבל בסדר, אוקיי. כן.
כן, אז אני מתמקדת לא בכל האיורים, בחרתי איורים שמתארים סעודות של אצילים. כי זה הרגע מאוד מאוד חשוב בחיי האצולה, הסעודה.
רגע, זהו. ופה צריך לעשות הבדלה. כי כשדקמרון כתב את זה, הוא כתב את זה על האיטלקים. והארוחה האיטלקית, נדמה לי שהמהות שלה היא די שונה מהצרפתית, גם מבחינה תרבותית, אבל גם עזבי מבחינת הבישול, בסדר? זה הרי מלחמת עולם שם. אבל מבחינה תרבותית זה משהו שונה לחלוטין. איך תרגמו את זה בכלל?
כן, אז התרגום המילולי של הסיפורים הוא תרגום קרוב מאוד למקור. תראה, תרגום אף פעם לא אחד לאחד, אבל זה קרוב מאוד למקור. זאת אומרת, אם מתוארים אצילים, אז מדברים על אצולה, וגם באיטליה יש אצולה, שיש לה קודי התנהגות דומים ושונים. זאת אומרת, יש דמיון ושוני, אבל בכל זאת אציל צרפתי ואיטלקי יהיו קצת דומים בקודי התנהגות שלהם, לעומת אציל מול עיקר.
כן, ברור.
כן, עכשיו... מה שקורה זה שברגע שבכל אופן הסיפורים האלה שנכתבו עבור המעמד הבורגני האיטלקי יותר עוברים לידיים של אצילים, אז המאיירים, זאת הנחת העבודה שלי, המאיירים מתאימים את האיורים לתרבות המקומית, לתרבות של האצולה. ולכן, אם אותי מעניין חינוך רגשי, מה מותר לעשות ליד שולחן? איך מותר להתנהג ליד שולחן? לא רק בעניין של נימוסי שולחן, שכמובן יש על זה... זה למשל משהו שכן הגעתי אליו, למקורות ראשוניים שמתארים איך הצילים אמורים להתנהג ליד שולחן. דבר ראשון, לקצות ציפורניים. לפני שאתה מגיע לשולחן, אתה לא אמור לבוא עם ציפורניים ארוכות לשולחן,
okay.
למשל. ודברים נוספים, לאכול בפסגור, לא לאכול הרבה מדי.
זה נכון, כן. זה נכון גם לאצולה הצרפתית. לאצולה האיטלקית אני עוד יכול להבין, כי הם שם התעדרו ביכולות אומנותיות וכאלה, אבל גם הצרפתים?
בוודאי. בוודאי. אז יש את העניין של ההתנהגות. אבל התנהגות, אם תסתכל עמוק יותר לעניינים פסיכולוגיים, מה שאנחנו קוראים לזה היום פסיכולוגיה, חלק מהתנהגות קשורה בביסות רגשי. זאת אומרת, גם ילדים, אתה מכוון אותם כך שלא יתפרצו ברגשותיהם או יביעו רגשות חזקים. וזה באמת אחד מהאתוסים הרגשיים של האצולה בתקופה הזאת. להיות בעל התנהגות מתונה. מותר לך להרגיש, אבל לא להביע רגשות חזקים.
זה לא צרפתי. זה ממש לא צרפתי. הצרפתים, כן, וואווא, והאוללה ושלהם, זה בא משם.
אז אנחנו מדברים על יותר מאוחר. אני מדברת על התקופה הזאת, שבה בספרי דקורום, הספרים שאומרים למלך איך להתנהג, אומרים לו, לך, תהנה, תהיה בחגיגות, אבל בצורה מתונה, ממש מדגישים את המודוריישן, את העניין של המתינות, טמפרנס, להיות מאוד מתון בתגובות שלך. אתה יכול להיות נחמד וחביב, מותר לך לכעוס מאוד ולהעניש, אבל אתה תעשה את זה כאילו מול האנשים שכפופים לך. אבל בין אנשים שהם שווים לך, אתה אמור להתנהג בצורה מאוד מסוימת, עם ויסות רגשי מאוד חזק.
אז המחקר שלך בדק איך הציירים, העבירו את המסר הזה לאצולה.
דרך הציורים בדקמרון.
כן.
יכולתי גם לקחת דוגמאות נוספות.
זה אפשרי בכלל? למרות ההתייחסות הספרותית של דקמרון לחיים עצמם?
זהו, זה בדיוק העניין, שיש פער בין הציור לבין מה שכתוב בסיפור. למשל, באחד הסיפורים שאני חוקרת, מסופר על גבר שמוציא מהקבר את אהובתו, שבכלל לא התייחסה אליו. היא הייתה נשואה, והוא לא עניין אותה. והיא מתה, והוא גילה שהיא מתה, והוא ניגש לקבר שלה, וגילה שהיא חיה, והוציא אותה מהקבר, ואז הוא מביא אותה בסעודה חגיגית, כאילו היא הטרז'ר שלו, כאילו איזה עדי יקר, ובסעודה עצמה, בעלה יושב שם, ואז מגלים שזאת היא, שהיא חיה, זה רגע מאוד מאוד מרגש, וזה מתואר כמשהו מרגש בטקסט, אבל תסתכל על הציור, זה מה ששלחתי לך.
אוקיי.
הם נראים כאילו שום דבר לא קורה שם, הפנים שלהם לגמרי מאופקות.
יבשים לגמרי.
יבשים לגמרי, בדיוק.
וואלה, מה הבאת לנו פה?
ובאותה תקופה באיטליה, בוטיצ'לי מצייר את אחד מציורי הדקמרון, אחד מהסיפורים, וכולם שם מתנועים, והתנועות חזקות. אז כשאתה עושה את ההשוואה, אתה אומר, רגע, למה? למה באמת? מה הפער הזה? אז מה שעשיתי זה שהלכתי באמת לספרים שמתארים את את הדרך התנהגות הנאותה של אצולה ושל נסיכים, ופענחתי שם את קודי רגש. זאת אומרת, זה לא רק ההתנהגות מבוססת גם על איך אתה מבסט את הרגשות שלך.
אמרת את המילה פענחתי.
כן.
ואני שואל איך.
אוקיי, אז יש פה הרבה עניין של לקרוא ולהצליב מידע ממקורות שונים. אני עוסקת בביטוי רגשי, מה מותר לבטא, איך מותר להתבטא רגשית באירועים מהסוג הזה.
את אומרת, יש ספרות או איזה שהן מקורות שעוסקים באופן מעשי בהתנהלות התרבותית של אותן יצירות. אני יודע כי פרופסור הרס גור בזמנו תיאר את ההתנהלות, או תיאר כל מיני דברים באצולה הצרפתית, עד כדי כך שהוא ידע ממש לזהות איך, באיזה צורה נראה הכפל שבין של הסדין, שבין המזרון למשטח של המיטה, לא כל שכן מי שכב על המיטה הזאת, וגם עם מי, וגם כמה פעמים. הספרות הצרפתית או המקורות הצרפתיים באותה תקופה ירדו עד לפרטים האלה שאת יכולה להגיד, אני יכולה דרכם לזהות את ההתנהלות של האצולה?
מה שאני כן יכולה לזהות זה מה היו הנורמות הרגשיות המקובלות.
רגע, חכי, זה בסדר, אבל יש לזה מקורות?
כן. המקורות הם מגוונים. זה לא שמישהו ישב וכתב יומן וסיפר איך הוא מרגיש.
כי זה מה שזה צריך להיות. זאת אומרת, אולי לא יומן, אבל את יודעת, אותם דברים כפי שתיארו כל מיני אירועים אחרים, למשל, כמו שיוספוס פלאביוס, למשל, תיאר את מלחמות הרומאים. כן. זאת אומרת, דקה אחרי דקה. ופה את אומרת, זה ממש אותו דבר כמעט.
אבל מקורות כאלה אין לנו.
בדיוק, בגלל זה אני שואל מאיפה את שואבת את
אוקיי. מצוין.
מאיפה את לוקחת את המקור לדברים האלה?
אוקיי. אני חלק הצטרפתי, בוא נאמר, למפנה הרגשי בחקר ההיסטוריה. אפשר לומר שהצטרפתי לאיזשהו, באמת, קבוצה גדולה מאוד של חוקרים שמתעדים, בודקים ומנסים להבין את הסגנון הרגשי של קהילה מסוימת בתקופה מסוימת. בדרך כלל, מדברים על טקסטים. זאת אומרת, לוקחים, אתה יכול לקחת כל טקסט, גם היום, ולהסתכל, וכשאתה מפרק אותו, אתה מבין מה עומד מאחוריו מבחינה רגשית. מה רוצים לגרום לאדם להרגיש, וגם איך מכוונים אותו לאיזה סוג של
דפנה,
רגש.
אבל גם אז התמליל מוכרח להיות כתוב בצורה מסוימת, עם הרבה מאוד פירוט.
נכון. אז אני הולכת בעצם לכמה מקומות. מה שאני יכולה לעשות, מכיוון שאני לא יכולה לראיין את האנשים באותה תקופה, ומה גם שהם, חלק מהדברים הם סמויים מהעין עבורם אפילו. אני הולכת לטקסטים מסוגים שונים.
Okay.
סוג אחד של טקסטים, כמו שאמרתי, זה טקסטים שבעצם הופנו כלפי האנשים שאני מדברת עליהם, אנשי האצולה, ואמרו להם, איזה רגשות הם רגשות נעלים? איך אתה אמור לנהל את רגשותיך? איך רגשות קשורים למעלות? אתה אמור להיות בעל של מעלות. אתה לא סתם מנהל את המדינה או את הדוכסות שלך. אתה אמור להיות בן אדם שיש לו מעלות, וכבן אדם בעל מעלות, וזה מפורט. זה מפורט. לא בצורה של רשימה, אבל כתוב בפירוש איך אתה אמור ההתנהגות והרגשות הם שלובים כרוכים אחד בשני.
אני מוכרח להבין מי הם אלו שלקחת את המקורות הספרותיים. היו שם גם אנשים שיצרו איזה שהן יצירות ספרותיות שאת יכולה לנתח אותן?
קודם כל, בוודאי. אני בהחלט פחות מתייחסת אני פחות מוציאה את הנורמות הרגשיות מתוך ספרות שנכתבה עבור אצולה ממש, אבל אני יכולה לומר לך שהאנשים שכתבו את הספרי הדרכה האלה, היו בדרך כלל אנשי כמורה, אנשי כמורה שעבדו עבור אותם אצילים, והם כתבו את הספרי הדרכה האלה.
עכשיו
זה יסתדר?
עכשיו זה יסתדר, כן. נדמה לי ששם הוורד שם מתחבר בדיוק לעניין הזה. בואי נשאל שאלה אחרונה, דוקטור דפנה ניסים. לאן לוקחים מחקר כזה? כלומר, בסופו של דבר, הוא הופך להיות איזשהו חלק מאייקון אומנותי, או מה?
קודם כל, אני רוצה לומר שאני חלק מקבוצת מחקר שהיא בהנהלתה של פרופסור טובי ביברינג ודוקטור פרופסור הילה קרס ועוד פרופסוריות מבר אילן, שהקמנו ביחד קהילה שחוקרת יחד נושאים שקשורים לרגשות בימי הביניים ועת החדשה המוקדמת, ביניהם גם פרופסור רויטל רפאל ויוונטה. וגם איתנו נמצאת דוקטורנטית במחלקה לאומנויות, גברת בר לשם, שגם מלמדת כאן בקמפוס אילת המקסים והנהדר, שתמיד כיף לבוא ללמד בו. ומה שאנחנו עושות, וזה המחקר שלי הוא חלק מכל המפנה הזה שדיברתי איתך עליו, אנחנו קיימנו כנס, אנחנו מוציאות ספר שעוסק בדיוק בדברים האלה, ומה שנראה לי שקורה כתוצאה ממחקרים מסוג זה, שזה בעצם עוזר לך להבין גם את תהליכים, גם תהליכים שקורים היום. אתה יכול בעצם על הרקע של דברים שקרו בעבר, אתה עושה איזושהי השוואה. ואתה מבין שגם היום אנחנו בתהליכים של חברות. כל אחד מאיתנו חלק מחברה, אז אנחנו צריכים ללמוד להתנהג נכון, בקודים של רגשות והתנהגות נכונים. והדבר הכי חשוב בעיניי, שעוד לא עשו אותו, זה באמת, וזה קר נרחב לפעולה כאן, זה באמת למצוא איך האומנות שותפה לתהליכים האלה. לא רק אומנות הגבוהה, אלא גם הדברים הפשוטים יותר.
היומיומיים.
היומיומיים, סתכל אפילו זה. איך זה משפיע עליי?
דוקטור דפנה ניסים, תשמעי, נראה לי שאנחנו רק בהתחלת ההיכרות שלנו, אבל גם עכשיו זה מרתק מאוד. תודה רבה לך.
תודה רבה לך.
דוקטור נדב ששר מאוניברסיטת בן גוריון, השלוחה האילתית שלה, שלום לך.
שלום וברכה.
פעם שנייה שאנחנו נפגשים, נדמה לי.
רק פעם שנייה.
כן, אמרנו כבר אז, זה רעיון ראשון מתוך כמה. ואז דיברנו על אלמוגים. אנחנו היום נדבר על מחקר שנוגע לאיך יוצרים לתופעות, לא נגיד לתופעות, אלא לבנייה אנושית בתוך הגני מים, איך יוצרים לזה סוג של השתלבות עם הטבע?
זה נכון. בוא נסתכל קצת אחרת. אם אנחנו מדברים היום על שמירת טבע בכלל בעולם, בגדול כל הגישה היא בוא נעיף את בני האדם. נרחיק פעילות אנושית, כמה שפחות בני אדם, ככה יותר טוב.
למרות שאנחנו חיים פה.
בדיוק. ואף אחד מאיתנו לא מוכן להיות הראשון שמתאבד. אני בטח לא מוכן לזה. לפחות לא אני. וגם את הפעילות האנושית אנחנו לא רוצים לוותר. לא נפסיק לבנות, לא נפסיק לעשות דברים.
אוקיי.
אבל בינתיים הטבע משלם את המחיר. ואז יש גישה שנקראת win-win ecology, מייק רוזנצווייג מאריזונה פיתח אותה, והיא אומרת, בוא נמצא דרך לקחת את מה שאנחנו עושים, את הפעילות שלנו, ולהכניס את הטבע פנימה.
זה אפשרי? כי זה כבר, אתה יודע, זה מבנים קיימים, נניח סובר גלים. יש, או מרינה, יש מקומות שזה לאורך עשרות ומאות מטרים, אפילו קילומטרים, שנבנו על בסיס של משושים לשובר גלים, ואז נכון. מיוצרים בריכות הגינה.
זה נכון. זה נכון ששוברי גלים יכולים לעשות, כבר קיימים, אי אפשר להזיז אותם.
אפשר לגעת בהם כמעט.
אי אפשר לגעת בהם. אבל אחד הדברים, ואני מאתגר כל מי ששומע, לנסוע ולבקר בחוף הסלע בבת ים. חוף הסלע בבת ים, יש שם אזור של שובר גלים מסביב, ובפנים תמצאו תמנונים ודגים וסרטנים וכיפודי ים ושושנות ים. וזה מקום עשיר בצורה לא רגילה. כל פעם שאני לוקח לשם סטודנטים יוצאים נדהמים, והכל חלק מתוך בת ים. בעצם אנחנו יכולים, המטרה שלנו זה לא להגיד, אוקיי, בוא נפרק את השוברי גלים או את המזחים או מה שלא יהיה, אלא בוא ניקח אותם, נעשה להם שינויים מסוימים, ולא נחזיר את כל עושר בעלי החיים שהיה שם קודם. אבל לפחות חלק. ונחבר את זה שוב למערכת הטבעית.
רגע, אתה אומר, אנחנו צריכים לייצר מצב שהם יחזרו אל המקומות האלה.
לשם, תתן להם שוב בית גידול. כן, שיחזרו, שיגדלו.
כלומר, למרות שנעשתה פעולה שגרמה להם לעזוב אותו, לעזוב את האזור, אתה אומר צריך למצוא בחזרה את הדרך להחזיר אותם, כי התמהיל האקולוגי שלהם חיוני להמשך שימור, להמשך היות הים כמו שהוא.
עזוב את הים, להמשך של להיות המקום רלוונטי לבני אדם.
אוקיי.
כי בעצם אם אנחנו נרחיק את כל בעלי החיים משם, או אם אנחנו נפגע להם בית הגידול לגמרי, אז גם לנו תהיה פגיעה. גם אם זה תהיה פגיעה, לפעמים שהיא רק פגיעה של תיירות, נאבד תיירות, או נאבד דייג, אבל אנחנו גם לפעמים מאבדים פונקציות אחרות, כמו למשל ניקוי של הים, כמו למשל...
זה מאוד חשוב שם באזור הזה, בטח ובטח באזור של גוש דן, שם יש הרבה מתקני התפלה גם.
גם מתקני ההתפלה, גם מזח של חדרה ומזחים אחרים, כל הדברים האלה זה מאוד רלוונטי.
אז איך... המחקר שלך בעצם בא לבדוק איך עושים את זה. זאת גם הייתה שאלת המחקר?
זה גם היה כיוון המחקר. כן. כיוון המחקר זה איך לגשת לדבר הזה. עכשיו...
איך לגשת זה בסדר, אתה עולה לא טוב וצולל עד לשם ומגיע. לא, אבל, אבל מבחינה מעשית, אם אתה שם לפניך, אם אתה צריך לשים לפניך שאלת מחקר, מה היא הייתה?
השאלה היא איך לוקח מבנה קיים שכבר מתפקד, ומשנה אותו כך שהוא ייתן פונקציות ביולוגיות נוספות על מה שיש לו, מבלי לפגוע בתפקוד שלו.
כלומר, אתה מחפש כאן חומרים חדשים, אתה מחפש כאן יציאה לתוספות בנייה, להקמה, או למה בעצם?
תמשיך, כל מה שאמרת זה נכון. אני מחפש חומרים.
יכול, אתה יודע, פה להגיע גם ליצירות אומנות שם באזור יפו.
מדויק, נכון, חלק מתוך העסק זה גם אסתטיקה.
אוקיי.
ולכן, ואני חייב להודות שאני באופן אישי, האסתטיקה זה החלק הכי חלש אצלי. ולכן אני לוקח אומנים, ואני מצרף אנשים מעיצוב. אבל זה נכון, לכן זה מחקר מולטי-דיסציפלינרי, רב-תחומי.
זאת אומרת, אתה אומר, פה צריך לעשות שני דברים. א', לייצב את זה בצורה שהיא תהיה נוחה לבעלי חיים, ולשמר את האקו של המבנה הקיים, אם זה שובר גלים, אם זה מרינה, אם זה נניח איזשהו מבנה שהוקם לכל מיני צרכים, אפילו לצרכי מחקר. ומצד שני, לייצר אותו מחומרים כאלה שיגרמו לזה ש... האוכלוסיית בעלי החיים שם תימשך אליו באיזושהי צורה.
נכון, צריך גם את החומרים, אבל גם צריך יחד עם זה גם שאלות של עמידות. למשל, אם אתה עושה עבודה בשובר גלים, תזכור שתפקיד העיקרי של שובר גלים זה לבלום שערות. זאת אומרת שהוא מקבל את כל מכת הגל, את כל העוצמה של השערה. אז יש לנו כעניין של חוזק חומרים, וצריך לבדוק חומרים שהם עמידים. מצד שאנחנו רוצים חומרים שאפשר יהיה להתיישב עליהם. בעלי חיים. ולמשל, אני אתן דוגמה.
כן.
סטודנט שלי, אסה אורן, מחפש עכשיו מבנים ומיקרו מבנים שיאפשרו לבעלי חיים, בעיקר אלמוגים, להתיישב עליהם, אבל גם להתחבר אליהם. גם להשקיע שלד לתוך המבנה עצמו.
כלומר, לייצר מצב שלמרות שהמבנה כבר קיים, אפשר נניח כמו המסעדה הזאת, לא המסעדה, המצפה התת-ימי, איך לעשות אותו ככה שהוא יהיה, נגיד, רלוונטי עדיין גם לסביבת בעלי החיים?
בוא ניקח מקרה שאנחנו עובדים עליו. המזח של קצא, קו צינור הנפט,
היום זה... אילת השקלות, כן.
כן, היום זה אסיה, אירופה או הפוך. ובעצם המזח הצפוני שקצא הביא אותו לציבור.
אוקיי.
עכשיו, יש שם עמודים. על העמודים האלה גדלים אלמוגים. הבעיה שהעמודים האלה, כרגע שהם גדלים, הם נופלים. כי מה לעשות? אלמוגים לא יכולים להיאחז טוב, לא בגומי שמעוטף את זה, ולא במתכת. אז הם נופלים. ואז אנחנו קולים עמודים חשופים, ובעל יכולות מוגבלות. מה שאנחנו עשינו זה הוספנו מבנים, נראים כמו מין מרפסות גדולות כאלה, גנים של ג'ני, אנחנו קוראים להם. ושבעצם הם נמצאים סביב העמוד, על המשטחים האלה אנחנו שמים לוחות התיישבות שיתאימו ל...
ליאור ייני קרא לזה גני האלמוגים.
גני האלמוגים, נכון, כי זה פירוש גינון. יש כאן מבנה שונה, גנים התלויים, אם תרצה.
אז מה עושים לזה?
ואנחנו מאפשרים לאלמוגים שונים להתיישב עליהם, ואנחנו בודקים חומרים שונים שיתאימו. נוסף לזה, בצירוף של אומנית משחרות, אנחנו שמנו כדורים, מין צורות דמויות כדור כאלה, מחומרים קרמיים. שיאפשרו לדגים לבוא ולגור שם.
כלומר, עם חורים שהם יכולים להיכנס?
עם חורים וכיוונים שונים. ואז קרה לנו דבר שבכלל לא ציפינו. הרבה חסרי חוליות, למשל נחשוני ענק, שזה מין של, כמו כוכב ים, אבל הוא פעיל בלילה, ביום הוא מסתתר. והם די היו נדירים במפרץ. פתאום הם באו, התיישבו שם, תפסו את המקום של הדגים, ורק בלילה הם יוצאים ונפרסים. ועכשיו מקבלים בתוך אותו מחסה שבנינו איזשהו חילוף בין יום ללילה, בין חסרי החוליות לבין הדגים. גם יותר מזה, קראנו מקרים שדגים יחסית גדולים באים לגור שם. ואז אתה רואה את הדג עם הראש בפנים, וחצי מהזנב שלו בכלל בחוץ.
ואין לו סמיכה ללילה.
זה נכון.
תגיד, איך חוקרים דבר כזה? זאת אומרת, אתה כאן צריך לחקור כמה דברים, במה אתה מתרכז?
אני מתרכז בשאלות האקולוגיות, אבל אני עובד עם אנשים אחרים.
מהבחינה הזאת של יצירת המערכת, כדי שהיא תמשיך לשמר את האוכלוסייה. יש לך עניין עם חומר, יש לך עניין עם צורה, יש לך עניין עם חוזק, יש לך עניין עם עמידות. המחקר שלך נוגע לכל הארבע האלה?
יש עניין של זרמים, יש עניין של...
זה עמידות.
לא בדיוק, יש גם עניין של עברור. יש עניין של אור ואופטיקה, שזה כן קשור אליי. יש גם עניין של מי מתיישב, ויש גם עניין של צורת ההשפעה האקולוגית של כל הדבר הזה. אני באופן אישי אקולוג. כלומר, התחום שלי זה איך בעלי החיים מתנהגים, ומה צורת הפיזור והמבנה המתאימה ביותר להם.
כלומר, אתה אומר...
אבל אני עובד עם שיתוף פעולה עם הרבה אנשים.
בגלל זה אמרת שזה מולטי דיציפלינרי. זאת אומרת, אתה מנסה לדייק את הצורה, כדי שמבחינה ימית היא תהיה תואמת לבעלי החיים שכבר נמצאים שם.
אני מנסה להתאים את המבנה, את התוספות או את מה שצריך לעשות, מצד אחד למבנה הקיים, ומצד שני לצרכים של בעלי החיים.
זה נשמע כמו פסיכולוגיה של דגים בערך.
פסיכולוגיה של דגים לא, אבל זה יותר דומה, אם כבר, לתכנון מלון. איך אני יוצר מקום שהוא בעל איכות שבני אדם, או דגים, או...
בוא נדבר על הדגים, בסדר?
זה דרמה.
כן.
ירצו לבוא לשם, החוויה שלהם תהיה טובה, זה החלק של הפסיכולוגיה שקראת לה, וזה יהיה עמיד לאורך זמן.
אתה עושה את זה בתצפיות או בסקרים, באיזה דרך?
אנחנו עושים את זה עם ניסויים, מכניסים מתקנים מסוימים שבודקים את השאלה שאנחנו רוצים. למשל, כשאנחנו בודקים סוגי בטון שונים, אנחנו שמים לוחות התיישבות עם חומרים שונים על הבטון, או אם אנחנו רוצים חספוס שונה וזרמים, שזה עבודה של ראם נרי, אז אנחנו מסתכלים על משטחים בעלי גלים שאנחנו יודעים בדיוק את הפרמטרים שלהם, ואז, על הניסוי הזה, אנחנו עושים את הצפיות.
פה מתחייבת שאלה, מי נותן את ההשראה לצורה הבסיסית של אותו מוצר שאתה מכניס בסופו של דבר?
זאת שאלה מצוינת, וזה מאוד משתנה, ומצד אחד יש את ההשראה הביולוגית, כלומר, מה יש במבנים אחרים, אבל לפעמים ההשראה שלנו באה דווקא מאומנות. באחת המרפסות שלנו, בגנים, בגני ג'ני, אנחנו לקחנו אחת המרפסות והקצנו אותה לטובת מיצג לזכרה של מאיה וישניה כשנרצחה על ידי בן זוגה.
כן.
במחאה על אלימות כנגד נשים.
דגים פחות יכולים להבין את זה.
נכון, אבל המבנה עצמו נלקח מתוך ציור, בהשראה של ציור של מאיה, כפי שעשו לו אינטרפטציה אומנית שבאה ועשתה את העבודה, ותוך התאמה לשאלה ביולוגית.
זהו,
אז שילמנו את הכל ביחד.
פה השאלה, איך אתה יודע שזה בסופו של דבר מתאים לאמת הביולוגית של הדג?
אני לא יודע. אני לא יכול להגיד שזה...
כלומר, אתה עושה ניסויים כאן.
זה בדיוק העניין. אבל זה המחקר.
אז עם מה עוד ניסית?
אז ניסינו חומרים, ועכשיו אנחנו מנסים צורות שונות, עכשיו אנחנו מנסים מבנים יותר מסובכים. אנחנו מנסים, חוץ מזה, לראות התנהגות אנושית, איך היא משתלבת בכל הדבר הזה. כי לפעמים, חלק מהמטרות של הדברים האלה, היא לקחת את האנשים שמבקרים, כמו למשל צוללים, אבל לא רק, שכאשר הם מסתובבים בסביבה, הם יכולים לגרום לנזק. לא בכוונה, הם לא רוצים. אבל מדי פעם הם פוגעים באלמוג, שוברים משהו, עושים משהו.
הסנפיר עובר שם.
עם הסנפיר שעובר, ואני נלחצתי, והמשקולות לא יושבים לי טוב. אלף ואחת סיבות, ואף אחת מהן היא לא בכוונה. אבל זה גורם לנזק. אז לקחת אותם ולהעביר אותם למשהו, למקום אחר, שבו הם יוכלו ללמוד, ליהנות, לחוות את הצלילה ואת הים ואת האלמוגים, בלי לפגוע בשום נתיב.
כלומר,
אנחנו עושים גם את זה.
נדב, שנייה רגע, נעשה כאן הפסקה, מיד נמשיך, כמה הודעות, רק 60 שניות וחוזרים.
גלי צהל עם מה שקורה מחר.
איפה כבר זה נעשה, בוא נגיד, באופן מעשי?
אז באילת זה נעשה בפרויקט שקוראים לו שונית אמר, שזאת היא שונית שנמצאת על הגבול הצפוני של שמורת האלמוגים. וזה פרויקט שהוקם בשיתוף של חברת OBS ורשות הטבע והגנים. הם בעצם בחרו את המיקום.
ומי בחר את הצורות ומה הן?
והצורות הן בעצם, מי שבחר זה חברת OBS ואני. ואלה מין צורות כאלה שהן קצת אבסטרקטיות, עם שיקולים שהיו שם של דווקא השיקולים הביולוגיים הובילו את התכנון. והתוצאה של זה היא שיש שם עושר גבוה מאוד של מיני אלמוגים שונים, דווקא אלמוגים שנדירים בשונית, ודגים שנדירים בשונית נמצאים אצלנו קצת יותר, ולא פחות מזה, הצלחנו להסיט את לחץ של צוללי האינטרודקשן, ההיכרות, והם בכלל לא נכנסים לשמורה. הם באים לשונית המלאכותית. וזה נהדר.
הגעת למסקנה שמשנה הצורה של המרכיב שאתה מכניס למים?
כן, היא משנה, אבל ברמת המיקרו. זאת אומרת, בשביל הדגים, הם לא מסתכלים לראות אם זה פסל אחרות, או שזה טנק מרכבה, או שזה...
או איזו ספינה תבועה שנכנסה לזה.
אותה מעניין הדירה שלי. לא חשוב להם באיזה בניין זה יושב.
אבל החומר מעניין אותם?
החומר בהחלט מעניין, לא רק את הדגים, אבל יותר מעניין את האלמוגים ואת החיית חוויים וספוגים ודברים כאלה, אותם בהחלט מעניין החומר. אבל עוד דבר שקורה, כעבור כמה זמן, ויש לנו עבודה שנעשתה בשיתוף עם פרופסור אריאל קושמרו, שמראה שכעבור כמה זמן יש כיסוי של ביופיל מיקרוביאלי שמכסה את המשטח. ואז הוא פחות רגיש לדברים הספציפיים של החומר.
כלומר, האלמוגים יכולים כן להתיישב עליו.
אז האלמוגים יכולים להתיישב על מגוון יותר רחב של חומרים. לא על כל דבר, אבל יש הרבה, המגוון הוא מאוד רחב.
המסקנה המשמעותית ביותר מהמחקר, זה קודם כל שצריך לייצר איזשהו שילוב שבין המבנים שמכניסים לים לטבע,
כן, המסקנה, ובדיוק המסקנה החשובה, המסקנה היא שאנחנו לא צריכים להגיד או-או, אנחנו צריכים להגיד גם וגם.
מי אמור להפוך את המסקנה הזאת למשהו מעשי?
זה תלוי, מי שבונה, או מי שכבר יש לו מבנים שכאלה.
כלומר, מי שמתכנן מרינה, שיעבור דרכך קודם.
מי שמתכנן מרינה, שיעבור דרכי, או דרך חברת אקונקריט, זה תלוי בסוג, ומי שכבר יש לו מרינה, שובר, גלים, מזח או משהו כזה, שידבר איתנו, ואנחנו נעשה את זה כך שגם הוא ירוויח, וגם אתה ויהנה.
דוקטור נדב ששר, תמיד כיף לדבר איתך.
גם איתך.
תודה רבה.
תודה, תודה.
Rising up angry in the sky, and there's a new voice crying, not afraid to die.
Like a fresh new breeze, let the old world make believe. Blind to death and dumb, but nothing can change the shape of things. Nothing can change the shape of things. Nothing can change the shape of things. Nothing can change the shape of things to come.
Shalom, Dr. Yair Yassan, mia. שלוחה האילתית של אוניברסיטת בן גוריון, שלום לך.
שלום, שלום.
המחקר שלך נוגע להתפתחות מחאות. אתה מתחיל ממש מהגרעין הראשוני של המחאות? כלומר, לא מבחינת מי שעשה אותם, אלא מהדרך שבה הן מתהוות?
אני מחפש את הסיבה עד כמה שאפשר יותר בסיסית למחאה. למה, אני שואל את עצמי ואת הפעילים, מה הביא אתכם למחאה?
אוקיי.
מה עומד בבסיס שלה? למה החלטתם לצאת למחאה, ובעיקר, למה יצאתם למחאה שהתפתחה לכדי התנגשות אלימה, עם המשטרה או עם המדינה?
תראה, בוא נגיד שהרבה מאוד אנשים שמקבלים שירות גרוע מהביטוח הלאומי, יש להם רצון לצאת למחאה. אבל זאת, אתה יודע, יש מה שנקרא מחאה פרטנית, שאולי יכולה במקרה של הביטוח הלאומי להתפשט. המקרה שלך הוא, המקרים שאתה חוקר הם מחאות שהתפשטו, שהתחילו כבר בגדול והתפתחו עוד יותר גדול.
אז אני מחפש את אותן מחאות שהן יותר, כמו שאמרת, גדולות, יותר משמעותיות ויותר עוצמתיות, יותר אלה שהתפתחו עד לכדי התנגשות אלימה.
כי אז אפשר להבין את יסוד ההתפתחות שלהן?
קודם כל, כי אז הן יותר מעניינות, לפחות אותי, והן יותר עוצמתיות. והן יותר משמעותיות גם למה שקורה היום. זאת אומרת, כל מחאה היא רלוונטית, וכל מחאה היא חשובה גם בעיניי.
זה מקיף יותר ציבור, נדמה לי גם, אז בבית כזה.
זה יוצר יותר הד תקשורתי. הד תקשורתי משפיע על המחאה.
מושך תמיכה גם.
מושך תמיכה, יוצר תעודה. לפעמים הוא גם יוצר התנגדויות. דווקא, אם אני עכשיו צולל כבר לעומק הקבוצות שעסקתי בהן, מחאת יוצאי אתיופיה, למשל ב-2019, אנחנו יכולים לשמוע הרבה מאוד אזרחים שלא היו מעורבים במחאה, שדווקא הביאו התנגדות לאותה מחאה, שחסמה להם את הכבישים.
שם היה בכלל משהו מוזר, כי למוחים שם הצטרפו הרבה מאוד, שאין להם שום קשר לאתיופיה מבחינת, איך נקרא לזה, מבחינת הדתיות שלהם מצד אחד. מצד שני, הרבה מאוד אתיופים התנגדו למחאה הזאת.
נכון.
תקן אותי אם אני טועה.
היו, ופה אנחנו נכנסים לסוגיה מאוד מעניינת בהקשר של יוצאי אתיופיה. הסוגיה הזאת היא של האמון. אמון זה אחד מהבסיסים או הרכיבים הכי חשובים בלגיטימציה.
אמון דו-כותבי, כי זה פעם אחת איבוד האמון במדינה, אבל פעם שנייה זה גם איבוד אמון בהנהגה הדתית.
פחות בהנהגה הדתית, אלא יותר במדינה, לפחות לפי מה שאני חקרתי וראיתי. אבל דווקא האמון בהיבט הזה של יוצאי אתיופיה הוא מעניין, כי אנחנו יכלנו לצפות יותר ערעור על אמון במשטרה, יותר ערעור על אמון במדינה. אבל אנחנו רואים את זה גם במחקר שלי, שהוא מחקר שמבוסס על רעיונות עם אנשים, וגם במחקרים שהם יותר כמותיים, שהם מבוססים על סקרים ומספרים, שהאמון הוא לא נמוך כמו שהיינו מצפים שהוא יהיה בקבוצה של יוצאי אתיופיה. זאת אומרת, יש עדיין אמון במשטרה ויש עדיין אמון במדינה, למרות האלימות ולמרות הגזענות.
כי הם משולבים בה בצורות מסוימות, לפחות במשטרה. תגיד, שאלת המחקר שלך, היא אמורה להיות משהו מאוד, בוא נגיד, משהו שהוא מאוד ספיצי, שהדלתא שלו אחר כך היא ענקית.
אני חושב שהיא די רחבה, אבל הדלתא שלה יכולה, והלוואי, ואני מקווה שהיא כן תהיה ענקית, כמו שאמרת.
ואתה צריך להגיד, אבל מה היא הייתה?
היא בעצם איך האזרחים, פעילי מחאה, מסבירים את החלק שלהם בהתנגשות האלימה. פרטתי את השאלה הגדולה לארבע שאלות משנה. אחד, איך אזרחים תופסים את הלגיטימיות של המדינה, ושל הסוכנים של המדינה. אני חושב שהמחקר מראה שבסופו של דבר אנחנו כן נכנסים לפרטים יותר, ככל שאנחנו מגיעים לתשובות של האנשים. שתיים, זה איך הם מתארים את ההתנגשות האלימה. זאת אומרת, ממש משהו שהוא יותר, פחות, שהוא יותר תיאורי. כלומר, הייתה פה משהו שהוא יזום שלי, או תגובה של הצד השני.
אבל אתה כאן מדבר על חוויה שהיא מאוד פרטנית, זאת אומרת, היא מאוד אישית, בהרבה מאוד מובנים. כי יש כאלה שאמרו לנו ללכת, הלכנו, ויש כאלה שחטפו מכות.
נכון, ועדיין אפשר להבין ממנה איך האזרחים תופסים את זה. זאת אומרת, מה החוויה שלהם מהסיפור.
מהחיכוך עם השלטון?
נכון. איך, בסופו של דבר, אני רוצה לשמוע איך מרגישים האנשים, ומה הם מביאים.
אוקיי, והשתיים האחרות?
איך הם, איך אותם אזרחים פעילים מסבירים את ההתנגשות שבה הם היו מעורבים, ההתנגשות האלימה בדיעבד וכלפי העתיד. כלומר, האם לדעתם פעלו נכון בעבר, והאם במקרה עתידי אפשרי הם יפעלו באופן דומה? ואיך הם מצדיקים ומנמקים מבחינת הצדקות אידיאולוגיות ונימוקי תועלת עלות.
עכשיו,
את ההשתתפות שלהם.
כל אחת מהארבע האלה זכתה לשאלון משלה, או שאתה עובד עם, או שאתה, כשאתה בונה את שדה המחקר, אתה גם את זה פורט?
שאלון אחד היה.
לכולם?
שאלון אחד לכולם.
אוקיי.
שהוא מה שנקרא חצי מובנה. כלומר, יש לי רשימה של כ-20 שאלות, שאני מתכתב עם המרואיין בשאלות תשובות, די דומה למה שאנחנו עושים כאן מבחינת האופי של השיחה, רק שלי יש בנק של שאלות שהן לא מחייבות. זאת אומרת, אם הדברים מגיעים גם ללא השאלה, אני עובר לשאלה הבאה. אם יש שאלת משנה או משהו שנגזר מתוך השאלה הראשונה, אני הולך לשם. הוא מובנה, אבל הוא לא בהכרח מחייב.
לכמה הענות זכית ביצירת הרעיונות האלה?
אני חושב שפה זה מאוד מעניין, כי שלושת הקבוצות שרעיינתי, הם היו מאוד...
בוא נגדיר אותם קודם. אוקיי.
מתנחלים, פעילי ימין רדיקלי.
כן, אבל אתה מוכרח לייצר תגובה. מה זה נוער הגבעות? כלומר, התקופה של עכשיו?
נכון, אבל אני רגע רוצה גם להסתייג מהמינוח הזה, נוער גבעות.
תסתייג כאוות נפשך.
כן, אני חושב שזה מינוח שהוא מאוד...
מכליל.
הוא לא רק מכליל, הוא גם מייפה מעשים שהם מאוד מאוד חמורים.
כן, זה נשמע כמו חלוצים.
כן, זה לא, זה גם נורא נחמד, זה מתוק כזה, זה כן. נוער גבעות. סך הכל, מה עשינו פה? ריססנו כתובות מחאה.
הרגנו איזה ילד.
נכון, אבל גם הרגנו איזה ילד, וגם שרפנו בית, וגם הפכנו נהד משטרה, וגם פצענו שוטרים ופצענו חיילים. אז יש נוער גבעות שהוא נוער שהוא באמת תמים, והוא מגיע על מנת לבנות את ארץ ישראל השלמה לדעתו, והוא לא פועל בצורה אלימה. אבל יש גם חבר'ה שהם לא נוער גבעות מתוק וחמוד כזה. אגב, פעילי לה פמיליה בימים האלה אנחנו רואים. מה זה לה פמיליה? כשמתייחסים להם לה פמיליה, אז אומרים, אוקיי, זה במגרשים, זה מותר, זה לא כל כך נורא.
זה מותג שהוא ישר נכנס, מגיע מהמאפיה. אבל בסדר, ואז כולנו מבינים מה זה בעצם.
אבל גם כאן, ברגע שמתייחסים אליהם כעבריינים, אלימים ומסוכנים, אז זה לא כל כך חמוד ונוער באותו לפמיליה.
מה הייתה הקבוצה השנייה? דיברנו על מחאת האתיופים?
מחאת האתיופים והבדואים בנגב.
אבל, זה שלוש מחאות שהן, בוא נגיד, חוצות עמדות פוליטיות, הן חוצות מגזרים והן חוצות מרחבים גם.
וחוצות לאום וחוצות כן. דת וחוצות מגזרים סוציו-אקונומיים כן. ויכולת השפעה פוליטית חברתית.
ועדיין החוט המקשר הוא אותו חוט?
עדיין יש חוטים שהם מקשרים, ובעיקר הנושא הזה של הלגיטימציה. כלומר, אם אני שואל פעילי מחאה מה הביא אתכם לפעולה, אז הם מתארים לי רכיבים דומים של ערעור על לגיטימיות של המדינה. אני פרטתי במחקר שלי שישה רכיבים כאלה.
אוקיי.
אני אמנה אותם. הזדהות, אמון, צדק תהליכי, צדק חלוקתי, אפקטיביות וחוקיות. כלומר, לא כל פעיל מערער על כל הרכיבים, ולא כל קבוצה מערערת על כולם, אבל יש קו מחבר בעיקר בין קבוצות, ולעיתים בין קבוצות לבין עצמן.
אני רוצה להיות רגע אחד רע. יכול להיות שאם היית בוחן איך השבק מסתכל על מקורות, או מסתכל על ששת העמדות האלה, זה מה שהוא מציג לעצמו? או שבכלל לא נגעת בעניין הזה?
אני לא חושב שהתפיס, או הניתוח שלי הוא ניתוח שמרני. אני חושב שהניתוח הוא יותר ניתוח ביקורתי. כלומר, תפיסה שמרנית, אם אני רגע אעשה איזושהי הפרדה, אם אפשר בין שמרנות לביקורתיות, אם תרצה והמאזינים ירצו לקבל אותה, שמרנות זה איך המשטרה או המדינה תבוא ותפרש את מה שקורה עכשיו.
אבל יאיר, נדמה לי שהיית צריך לקחת לטובת העניין הזה, דברים שהם גם מוסכמים על מי שאמור לקרוא בסופו של דבר את המחקר. זאת אומרת, מי שלוקח את המחקר הזה ואומר, רגע, אני רוצה להבין מה גרם לאנשים האלה לערער על על מה שנקרא מוסדות השלטון. בסדר? לכל אורך הקו. עכשיו, נכון שלשבק יש יחידה, יש מה שנקרא החטיבה היהודית, אבל יש לו פחות כאלה שמתעסקים למשל, אצל הבדואים או אצל בכלל המגזר הערבי, אנחנו רואים את זה היום, שיש שם די התלבטות בכלל אם להיכנס לזה. יש איזשהו גוף ממסדי שאמרת, על סמך המידע של הגוף הזה, או על סמך ששת החלוקות של הגוף הזה, אני מיישם את המחקר שלי, או שעשית משהו שהוא חדשני לחלוטין?
השאלות של לגיטימציה, זה שאלות שקיימות בכל נושא של לגיטימיות, כתבו על זה הרבה מאוד.
הררים של ספרים, כן.
הררים של ספרים, החל מוובר, הברמרס וכולי.
אומר לי שאם תלך למהפכה הצרפתית, תמצא את זה שם גם כן.
הרבה מאוד כתבו על זה, המון המון. מה שאני ניסיתי לעשות, זה איזשהו מנגנון שמבוסס על הרבה מהספרות הזאת, והרבה מאוד חוקרים התייחסו ללגיטימציה בחלק מהפרמטרים האלה. זאת אומרת, אני לא הראשון ולא האחרון שמדבר על אמון, או על הזדהות, או על צדק תהליכי וכולי.
בנקודה?
אני כן ניסיתי לעשות איזשהו משהו שהוא קצת מתכלל ותופס את הרלוונטים
שלהם. כי בנקודה הזאת, תראה, הייתי יכול ללכת להמשיך איתך את השיחה על איך עשית את הרעיונות ובהיבטים הטכניים. אני רוצה אבל משהו אחר. אם כבר סיימת את השלבים האלה, הגשת כבר את העבודה, אתה הרי דוקטור, איזה מנגנון גילית שם?
אולי תחדד טיפה את השאלה.
אני לא אחדד אותה, כי אנחנו ממילא מדברים על איזשהו מנגנון אחיד שפעל לכל שלושת המקומות האלה.
אוקיי, אז אני...
סליחה, כן, אלא כן, אתה רוצה שאני אגיד לך עם איזה שמן שופכים שם כדי שהוא יעבוד.
ממש.
נדבר ששנינו יודעים.
יש לכל קבוצה את המאפיינים המיוחדים שלה.
זה בסדר, אבל המנגנון, מנגנון הירי, נשאר אותו דבר.
של האזרחים?
ברור.
אז כל, כן, אבל אני שואל למה זה מגיע, מתוך מה זה מגיע.
אז עזוב למה, למה זה מגיע, דיברנו מקודם על הביטוח הלאומי, לא נותנים לי שירות כמו שאני רוצה. ואז אני מערער על, על, איך זה נקרא? על יסודות המוסר, לא, על
צדק
יסודות
חלוקתי
על,
למשל.
בדיוק, על יסודות הצדק שלפיו פועל השלטון.
אוקיי.
אוקיי, על כל הצדק, לא רק אחד. אז אני שואל איזה מנגנון מופעל שם כדי להניע את, את האזרח לפעולה כזאת שהיא בסופו של דבר יוצרת את הכותרות של אותו ערב.
אוקיי, אז פה אני חושב שזה מגיע לאחד מהשאלות שלי שמוסקות בשיקולי עלות ותועלת. כשהן קשורות, יש לי קודם כל, יש הצדקה אידיאולוגית למחאה.
וואי, אתה גורר אותי לוויכוח כלפיך, אני לא רוצה. אני רוצה...
לא, לא, אז אני...
יאיר, לא אכפת לי, תתפרע, בסדר? אבל כשאתה לוקח את המנגנון, איך הוא נראה, מה מפעיל אותו? זה הרי לא קפיץ אחד, יש שם כמה דברים. מה זה, זה שאנשים רואים בטלוויזיה ששוטר יורה באתיופי, זה שאנשים רואים בטלוויזיה או שומעים במקום אחר על זה שהשלטון גירש בדואים מהאדמה שהם לכאורה שלהם, או זה שהשלטון מפעיל מערכת שיקולים משפטית אחרת כלפי מתנחלים?
אז יש תסכול ויש ביקורת.
עכשיו דיברת.
והדברים האלה מוציאים את האנשים לרחומות.
אוקיי, זה הגפרור והמנגנון. זה לא, הם לא עוברים איזשהו תהליך פנימי שמושך אותם למחאה?
אני, עוד פעם, אז התהליך הזה, אני מנתח אותו כשיקולים של עלות ותועלת, של ערעור על לגיטימציה. אם אני אסתכל על 2015, מחאת יוצאי אתיופיה, ההכאה המצולמת של החייל הוציאה את ההמונים לרחובות, ששנה אחרי זה הביאה לדוח אמי פלמור, ששם המדינה פעם ראשונה הודתה בגזענות ממוסדת וארוכת שנים כלפי יוצאי אתיופיה, משהו תקדימי, שלא היה.
תראה איזה גדול אתה. טק, הוצאת את המנגנון.
כן. אבל, אוקיי, אז המנגנון הזה, אפשר לבוא ולהגיד, היה את 2015, 2016 הגיע אמי פלמור, הוציאה דוח של המדינה. עכשיו אנחנו בסדר, המשטרה מחויבת ללכת עם מצלמות כיס, במצלמות אישיות, בעקבות האירוע הזה. יש כל מיני דברים שצריך לעשות על מנת לשפר את התהליכים. יש גזענות שהיא מדווחת והיא רשמית ואנחנו מודים בה. אבל לא, עדיין היה לנו את אירועי 2019, את, אם ב-2015 זה היה יוסף סלמסה, 2019 היה לנו שני מקרים, גם בינואר וגם ביולי של ירי בצעיר שחור. יוצא אתיופיה, ושוב, 2019 יצאנו לרחובות בכמויות, ושם כבר האמון שוב התערער, ושוב, ודווקא קיבל החלשות.
בוא אני אשאל אותך לסיום, אתה חושב ששלושת המחאות האלה התבססו על אותו מנגנון של יחס מדכא מצד השלטון כלפי קבוצה מסוימת של אזרחים?
אני חושב שהתשובה לזה היא לא. ובעיקר אם אנחנו מסתכלים על...
אתה חושב שהתשובה הזאת היא לא?
לא, כי יש לנו פה...
לא, אז תן את התשובה שלך.
אוקיי, אז יש שתי קבוצות שסובלות בהרבה מאוד דיכוי ואפליה ושיטור יתר. בסדר? יוצאי אתיופיה והבדואים בנגב. לעומת זאת, אנחנו מסתכלים על המתנחלים, אנחנו רואים פה יחס שהוא יחס מאוד מאוד בכפפות של משי, והוא הרבה יותר עדין, ואין פה דיכוי, ואין פה קבוצה שהיא סובלת.
אז מה יש שם כן שמקביל?
אז שם יש בעיקר תפיסות של אותם פעילים של אולי של בעלות, אולי של עדנות, אולי של כוח, של מגיע יותר.
כלומר, אתה אומר גם שלטון יתר הוא מנגנון, הוא יכול להפעיל מנגנון מחאתי, וגם חוסר שלטון יכול לעשות את זה.
אני אומר שתפיסות של כיפוח יחסי זה תפיסות אינדיבידואליות.
וואלה, הייתי יושב פה ומתווכח איתך פה עוד הרבה, אבל כבר נגמר לי הזמן.
נו, אז רק התחלנו.
אבל רק התחלנו, והתחלנו ליהנות.
נכון.
איי, טוב, נצטרך עוד לעשות על זה עוד, כנראה שעוד שיחה.
אני אשמח.
דוקטור יאיר יסן, תודה רבה לך.
תודה לך.
אלא אם כן דברנו להפעם, נודה למשתתפים ולאנשי אגף הדיגיטל בגלי צהל. נזכיר כרגיל שאפשר לפנות אלינו בכתוב את דואר הרשת מחר את galatz.co.il machar@glz.co.il. אפשר להציע מחקרים, חוקרות, חוקרים ולבקש לבוא להשתתף גם כמראיינים אורחים. ומה בפרק הבא? איזה גן גורם להפרעות קשב וריכוז?
המיוחד באוכלוסייה, כמו שיש לנו כאן בנגב, במגזר הבדואי של נישואי קרובים, זה שמתקבלות משפחות שיש בהן מחלות סוכרת ובעיות כמו הפרעות קשב וריכוז קשות, שנובעות לא מהרבה גורמים, אלא בגלל שהנישואים, זה לא רק בדור הזה, זה נישואים של מאות שנים בתוך המשפחה, ואז נוצר מצב שכרגע כבר כמה גנים השתנו, ועכשיו גן אחד הוא קובע כן או לא.
בדיקות איכותיות במהירות האור.
היום אנחנו לוקחים דוגמת השתן, שולחים את זה לבדיקה ספקטרוסקופית, כך סך הכל כעבור כ-30 דקות מאז קבלת הדוגמה של החולי, אנחנו הולכים לתת תשובה, זה חיידק X רגיש לאנטיביוטיקה הזאת.
והלחנת מוסיקה עם בינה מלאכותית.
זה תחום שנקרא Robot Musicianship. זאת אומרת, אנחנו מגדירים שפה, או איזשהו עולם של מושגים שהם קשורים למכניקה, לתנועה, לרגישות, ומתחברים למושגים של מוזיקליות.
אז עכשיו על שולחן העריכה מתבשל פרק נוסף. תודה לכם על היותכם במעגל מאזיני מה שקורה מחר. נזכיר לנהגי המכוניות ורוכבי האופנועים, האופניים והגלגילונועים לשים לב אלה לאלה. כאן רמי שני, היי שלום ישראל, באשר תהיי.
גלי צהל עם מה שקורה מחר, עם חוקרות וחוקרים על מחקרים. עורך ומגיש רמי שני.